בימים האחרונים התבשרנו על הסכם נורמליזציה נוסף בין מדינת ישראל למדינה ערבית. הפעם מדובר בסודן. הסכם שלישי בתוך פחות משלושה חודשים. על הרקע ועל המשמעויות נשוחח עכשיו עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין. שלום רב עמוס.
בוקר טוב.
אנחנו רוצים להבין איך גם סודן מצטרפת לרכבת הזאת של השלום, כמו שהכריזו על כך בבית הלבן. שוב, טראמפ הוא זה שמכריז, הוא השושבין של ההסכם הזה. רק שכאן מעניין לציין שהיה רמז מטרים לפני כמה חודשים, פגישתם של ראש הממשלה נתניהו וראש המועצה הצבאית ששולטת בסודן, הגנרל בורהאן. מה קרה מאז, מה הרקע להסכם הזה? מה האינטרסים של סודן?
כן, אני חושב שצריך להסתכל על זה באופן כללי, מהזווית ראייה שבה ישראל פורצת אל העולם הערבי, בלי שהיא צריכה אישור פלסטיני. זאת אומרת, יוזמת השלום הערבית, שב-18 שנים האחרונות, הכתיבה בעצם כיפאון. ישראל הייתה חייבת לקבל אישור מהפלסטינים, להגיע להסכם בפרמטרים שהיא לא מוכנה לקבל, ולכן היה כיפאון מוחלט. את הפרדיגמה הזאת פרצו האמירויות. והשאלה הייתה אם זה פריצה בודדת או שיש פה תופעה ומומנטום. החשיבות של סודן היא היציאה מהמפרץ, הגעה לאזור אחר, לאזור צפון אפריקה, אפריקה, באזור שצמוד למצרים, ובעצם המומנטום הוא הדבר החשוב בראייה הכוללת. בראייה הפרטיקולרית, הסודנית, צריך להיות הרבה יותר זהירים, והאופוריה פה היא יותר נמוכה מאשר עם האמירויות. עם האמירויות מדובר בשלום חם, דיברנו על זה. שלום בין עמים, פעילות כלכלית, ג'וינט ונצ'רס, חילופי סטודנטים, חילופי תיירים ברגע שהקורונה תלך, המנהיגים והעם והרחוב באותו מקום. ואנחנו רואים איזה בנצ'מרק לשלום אחר. סודן הרבה יותר דומה לשלום הקר, לשלום הירדני, לשלום המצרי, ואפילו ירון אין פה שלום. תקרא טוב טוב את ההצהרה, מדובר על שלום אזורי, שלום אזורי זה יוזמת השלום הערבי. בין ישראל לבין סודן היא לוחמה.
זה בדיוק זה... דרך אגב מה שאמר אתמול בערב הגנרל בורהאן, דיבר בטלוויזיה, ממש במילים שלך. הוא אומר, עזבו כרגע מה מנסחים במערב, מבחינתנו זה פיוס או הסכם מלוחמה, עדיף על פני מצב העוינות, סיום מצב העוינות.
יפה מאוד, וזה מונח שהערבים היו יכולים לחיות איתו בשנים קודמות. השלום הוא הרבה הרבה יותר קשה להם, כי השלום בעצם אומר, שמנו את הפלסטינים בצד. עכשיו, גם בסודן, בניגוד לאיחוד האמירויות, ששם יש שליט חד משמעי, חזק, חריזמטי, מנוסה, מוחמד בן זייד, בסודן יש מועצה צבאית, יש ממשלה אזרחית. המועצה הצבאית הייתה יותר בעד הרעיון של נורמליזציה עם ישראל, היה מאוד קשה עם הממשלה האזרחית, שעד היום היא גוררת רגליים. אני אומר זה כאילו עם האמירויות הייתה לנו חתונה מאושרת, שני בני הזוג רצו תחת לחופה, ופה גוררים מישהו לאיזה שידוך שהוא לא רצה אותו בכלל. שאלת על האינטרסים הסודנים. האינטרסים הסודנים ממוקדים בארצות הברית. סודן רצתה לצאת מרשימת המדינות, רשימת הטרור, מדינות שתומכות בטרור. היא נמצאת שם, מה שנקרא, הרוויחה ביושר את מקומה. האמריקאים הכניסו אותם לשם אחרי הפיגועים של אל-קאידה בקניה וטנזניה שיצאו מסודן. וסודן תמכה הרבה מאוד שנים בחמאס, דרך איראן. יש אנשים שאומרים שההסכם עם ישראל הוציא אותה מהמחנה האיראני, לא נכון. היא יצאה מהמחנה האיראני כבר לפני שנתיים.
שהמנהיג לשעבר גירש את השגריר האיראני.
נכון, ובעצם הסעודים הם אלה שהוציאו את האיראנים, הכסף הסעודי. אבל עכשיו הם צריכים את הכסף האמריקאית, הדיפלומטיה האמריקאית. ובעצם יש פה אסימטריה בין שני התהליכים. מול האמירויות, בעצם האמריקאים סידרו את השידוך. מתוך רצון להביא לטראמפ הישג של מדיניות חוץ. מול סודן, מי שהביא את השידוך בין סודן לארצות הברית זה ישראל. זה קצת נראה הפוך, ויש פה עוד כמה אסימטריות מעניינות. למשל, האמירויות, מדינה מאוד קטנה, אבל מאוד עשירה, ומאוד מתאימה לישראל. היא רוצה מישראל טכנולוגיה מאוד מתקדמת, היא רוצה מישראל רפואה, היא רוצה מישראל את החדשנות. סודן, אין לה יכולת לקנות הרבה בישראל. היא בעצם מדינה ענקית, אבל ההכנסה לנפש היא פי 16 יותר נמוכה מהאמירויות. יש שם פי 4 יותר תושבים, שמייצרים כל אחד פי 4 פחות ממה שמייצרים באמירויות. לכן אני אומר, בטווח הקצר אסור לפתח ציפיות שיהיה מה שקרה, לא יהיה את הקצב שראינו עם האמירויות, שבאוגוסט הודיעו, בספטמבר חתמו, ובאוקטובר...
ובעוד חודשיים תיירים ישראלים...
ובאוקטובר כבר הכל עובד. אני מדבר עם הרבה אנשי עסקים, והם כבר כולם נמצאים באמירויות. עם סודן זה הולך להיות הרבה הרבה יותר איטי, הרבה פחות חגיגי, ואני חושב שעם סודן צריך להסתכל דווקא לטווח הרחוק. אם בטווח הרחוק סודן תצא מהבעיות המאוד קשות שיש לה, הכלכליות והפוליטיות, ואם ארצות הברית היא תצטרף למחנה של המדינות הפרגמטיות, היא בכל זאת מדינה מאוד גדולה, היא המדינה השלישית בגודלה באפריקה, היא יכולה להיות איזשהו גשר של ישראל לאפריקה בטווח הארוך.
עכשיו, אמרת שהחשיבות היא גם בכך שיצאנו מהמפרץ הפרסי לאפריקה, ואני רוצה לשאול אותך, ככל שאפשר להעריך בזהירות, לאן פנינו מועדות? האם לדעתך אפשר כבר לסמן את המדינה או המדינות הבאות שעשויות להצטרף לנורמליזציה?
תראה, סימננו אחרי האמירויות את בחריין וזה קרה. נכון. סימנו את סודן וזה קרה.
אכן.
עוד שתי מדינות מאוד חשובות במפרט, זה אומן וסעודיה, שהיא היהלום שבכתר. באומן יש יורש עצר צעיר, שאני מאמין שאם אבא שלו היה בשלטון, כבר היו יחסים בין אומן לישראל, כי עוד פעם, במפרץ יוצאים בעצם מיחסים שהיו חשאיים ליחסים גלויים. בסודן, דרך אגב, לא היו יחסים חשאיים, למעט דבר שחשוב לזכור אותו, סודן עזרה לעלות את עולי אתיופיה. מטוסי חיל האוויר נחתו בסודן לקחת את העולים לאתיופיה, אבל כל השאר הוא דם רע. נלחמו נגדנו ב-73, הם תמכו בחמאס, הם ייצרו אמל"ח לחמאס, הם היו בני ברית של איראן. ואני חושב שאחרי אומן גם מרוקו יכולה להגיע, אבל בעיניי הדבר החשוב הוא סעודיה. והסעודים מחכים. הם מחכים לשלושה דברים לטעמי. א', לראות איך ייגמרו הבחירות בארצות הברית. אם טראמפ ייבחר לעוד קדנציה, הם מעריכים שהסיכויים לא גבוהים, אבל אז יהיה להם יותר קל לבוא אל מול ישראל. הדבר השני זה, הם רוצים לראות מה התגובה בעולם הערבי. אני חושב שהם עד היום די מעודדים. אין איזו התנגדות רבה בעולם הערבי. שמענו אתמול את ביתו של נשיא לבנון, והרחוב הערבי לא נראה שאין הפגנות, לא שורפים דגלים של המדינות שעשו נורמליזציה עם ישראל, והסעודים מסתכלים על זה והם מתעודדים. והדבר האחרון, המלך הסעודי הוא מחובר חזק מאוד ליוזמת השלום הערבית, וצריך להיות כנראה החלפה של מי שנושא את הכתר, כדי שהסעודים ינועו קדימה.
מעניין. בוא נעבור לעוד סוגיה שעברה להיות חלק מסדר היום שלנו, כחלק מהדיון בנורמליזציה עם איחוד האמירויות, וזאת סוגיית מכירת F-35 על ידי ארצות הברית לאיחוד האמירויות. עכשיו הדברים מתבהרים בעצם בימים האחרונים, בהצהרות שמסרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון וראש הממשלה החליפי גנץ. עושה רושם שזה פתח כמה נושאים שנדון בהם עכשיו בקצרה. קודם כל, עד כמה לישראל יש בכלל כוח השפעה על עסקה כזאת שמתבצעת במישרין בין ארצות הברית למדינה ערבית? ובכלל, עד כמה הנושא הזה צריך להטריד אותנו? זה תראה, דבר אחד.
לישראל יש השפעה רבה. זו השפעה שכבר יש לה איזושהי מסורת היסטורית. מאז הסכמי השלום עם מצרים, בסוף שנות ה-70, ארצות הברית וישראל היו להם תמיד הסכמות במכתבי צד על שמירת יתרונה האיכותי של ישראל. ואותו QME מפורסם מלווה אותנו כבר 40 שנה. באיזשהו שלב זה אפילו נהיה חוק של הקונגרס, שכאשר רוצים למכור נשק איכותי, חייבים להתייעץ עם ישראל. זאת אומרת, יש פה בהחלט לישראל מעמד מאוד מאוד משמעותי. הכוח הזה של ישראל עומד מול כוח נגדי, שהוא קודם כל הלחץ של התעשיות האמריקאיות למכור, והלחץ של בעלי הברית של ארצות הברית לקנות. ולכן יש פה איזון מאוד עדין שידענו לנהל אותו בצורה מאוד טובה בשנים האחרונות. בקשה לקנות F-35 מהאמירויות קיימת כבר הרבה שנים. אתה יכול לראות את הכוח של ישראל בעובדה שזה לא נמכר. האמריקאים שאלו את ישראל, וישראל במידה מסוימת שמה על זה וטו. עכשיו אנחנו מגיעים לחתימת ההסכם. ולי היה ברור, אני חושב שגם אנחנו דיברנו על זה בעבר, ממקורות שלי, מהניתוח שאני עושה, שההסכם בין ישראל והאמירויות וארצות הברית, היו לו שלוש רגליים. שלוש רגליים, כל אחת מהן משמעותית ביותר. אחד, הנורמליזציה והשלום, זה מה שישראל קיבלה. השני, ביטול הסיפוח, זה מה שישראל נתנה. אני אישית לא מצטער על זה כמובן. זה מה שקיבלה האמירויות מישראל, אבל ישראל נתנה לארצות הברית הסכמה למכור לאמירויות מערכות נשק שלא הסכמנו בעבר. עכשיו, פה אין שחור ולבן. זה לא שקודם זה היה לבן לגמרי ועכשיו זה שחור לגמרי. ה-QME אפשר לטפל בו, להקהות אותו, לחדד אותו, לטפל במרכיבים שונים שלו, זה מקצוע. את זה עושים אנשים כבר הרבה מאוד שנים, בחיל האוויר בעיקר, אבל גם באגף המדיני-ביטחוני של משרד הביטחון. האלוף במילואים עמוס גלעד, בעיניי אחד המומחים הגדולים ביותר ל-QME, שמר על היתרון היחוסי של ישראל בצורה מאוד מאוד מרשימה. אמיר אשל, שהוא היום המנכ״ל, היה מפקד חיל האוויר. זאת אומרת, מה שקרה פה הוא שמישהו נתן הסכמה, המישהו הזה קוראים לו ראש הממשלה, הסכמה עקרונית, בעצם בלי שהוא מתייעץ עם גורמי המקצוע, ובלי שהוא עושה איזושהי עבודת מטה כדי לרקח את ההסכמה הזאת. עכשיו, עם ההסכמה הזאת צריך לבחון אותה בשני מרכיבים. אחד, במרכיב העסקה מול האמירויות, שהוא בעיניי המרכיב היותר פשוט. אנחנו לא נלחמנו עם האמירויות אף פעם, זה מדינה רחוקה מאוד, ה-F-35 בלי תדלוק לא מגיע אפילו משם לישראל. האמירויות חולקות איתנו אותו אינטרס ביטחוני מול איראן, ולכן אם זה היה נקודתי ונגמר שם, חצי צרה. הבעיה היא שלא הוקדשה חשיבה, ופה אנחנו נמצאים להערכתי בבעיה אסטרטגית. מה נעשה כאשר הסעודים יבואו, כאשר המצרים יבואו, כאשר הירדנים יבואו?
ועכשיו אנחנו יודעים שגם קטר מבקשת.
בסדר, אז קטר קל להגיד לה לא, כי היא חדורה על ידי האיראנים, והיא משחקת על שני המגרשים, והיא תומכת בטורקיה ובחמאס. לדעתי קל להגיד לה לא, אם כי לאמריקאים יש שם את שדה התעופה הגדול ביותר שיש להם במזרח התיכון. אבל יהיה יותר פשוט להגיד להם לא. הסעודים ישימו את זה כדרישה לגיטימית אחרי שהאמירויות קיבלו את זה. אנחנו פה בבעיה קשה. עכשיו, איך פותרים את ה-QME שהוא בין השחור ללבן? משני הצדדים. המערכות שנמכרות יכולות להיות פחות משוכללות, דגם שאינו זהה לדגם הישראלי, אם כי ב-F-35, בניגוד ל-F-16 ו-F-15, זה יותר קשה לביצוע, כי הוא מערכת שסגורה על עצמה. עם החמקנות, עם התכונות של המערכת. ה-F-35 הוא לא רק מטוס, הוא מערכת מודיעין טסה, הוא מערכת תמונה אווירית טסה. די קשה לתת איזשהו דגם שהוא לא מכיל את כל הדברים הטובים של ה-F-35. אבל אפשר אולי פחות חימוש, אפשר פחות מערכות אחרות. זאת אומרת, אתה יכול לתת מוצר שהוא לא אותו מוצר. יש משמעות גם לזמן, ישראל כבר 4 שנים לומדת את המטוס הזה, היא יודעת להוציא ממנו הרבה יותר מה שהאמירויות שיקבלו אותו רק בעוד 3 או 4 שנים, כבר יהיו בפיגור של כמעט עשור. אבל הדבר שהוא לא פחות חשוב, זה התמורות. יש דברים שהאמריקאים לא מספקים לנו, כי בעיניהם זה סוד אמריקאי שהם לא נותנים אותו לאף אחד. למשל, ה-F-22. עכשיו, כאשר הם שוחקים את היתרון היחסי של ישראל מלמטה, בהספקה למי שיכול להיות אולי אויב פוטנציאלי, הם יכולים להגדיל את היתרון האיכותי על ידי מתן תמורות במערכות שעד היום לא היו מוכנים לתת אותה, או בהקדמת הספקה של מערכות אחרות. אני חושב שבדיוק בשביל הנושא הזה, אחרי שלא סיפרו לו על עצם העובדה שזה חלק מההסכם לשר הביטחון, הוא נסע עם הלבד ואחרי זה עם המנכ״ל שלו, לטפל בעובדה שהפגיעה ביתרון האיכותי של ישראל תהיה מינימלית, משני הצדדים שדיברנו עליהם.
אם כך, מהאפיזודה הזאת שרבות דובר בה בישראל, מה כדאי לנו כמדינה ללמוד כדי להתמודד עם האתגר הבא בהקשר הזה טוב יותר?
תראה, אני חושב שדפוס הפעולה שבו ראש הממשלה מחליט לבדו בנושאים שהם בנפשנו, בנושאים שהם מהותיים, הוא לא דפוס פעולה טוב. את זה לא למדנו במאה ה-21, ב-2020. את זה למדנו ב-1954, שקרה אותה פרשה שנקראה אחרי זה העסק ביש, שבו לא היה ברור מי נתן את ההוראה. ומדינת ישראל גיבשה במשך השנים מנגנונים של התייעצויות שמצד אחד הן מאוד מצומצמות, אבל מצד שני הן לא נותנים לאיש אחד שהוא ראש ממשלה, אבל הוא ראשון בין שווים, הוא לא דיקטטור. לקחת החלטות בלי להתייעץ עם שר הביטחון, עם שר החוץ. לגולדה היה מטבחון, יש ועדת שרים לענייני ביטחון, אם היא רחבה מדי, יש ועדת שרים לענייני התקשרויות. בממשלת האחדות הקודמת, בשנות ה-80, היה מה שנקרא שלישיית ראשי הממשלה. פרס, שמיר ורבין. שניהם היו ברוטציה ורבין היה שר ביטחון. ולא היה נושא עקרוני אחד בביטחון ישראל שהשלושה האלה לא התייעצו ביניהם. אני חושב שהדפוס של אי התייעצות מוביל לתקלות. וראש הממשלה הנוכחי יוכל להיזכר בתקלות שהוא היה מעורב בהן. אם זה פתיחת מנהרת הכותל ב-96, אם זה ההתנגשות בחלד משל ב-99, ואם זה סוגיית הצוללות, שאנחנו עוד לא יודעים כמה היא חמורה או לא, מקווה שמתישהו היא תחקר, אני לא יודע מה תוצאות החקירה, יכול להיות שבסוף הכל יהיה בסדר, אבל יש שם החלטה שלא שותף בשר הביטחון, ועכשיו עם ה-F-35. אם יש לקח שצריך ללמוד, הוא שנושאים עקרוניים, עוד פעם, מבצעיים, מודיעינים, ונושאים של רכישת נשק ונושאים של חתימת הסכמי שלום לא יכול להיות שלא יעברו בפורום שהוא מספיק מצומצם ובכיר כדי שהוא לא ידלוף, אבל מצד שני יהיו בו את הדעות של כל האנשים המנוסים האלה שמחזיקים תפקידים של ראש הממשלה, שר ביטחון, שר חוץ.
תודה רבה.